איתנו על הקו עורכת הדין דוקטור שרון פרילינג, מחברת הספר ניכור הורי, שהיא גם דוקטור למשפטים בתחום דיני המשפחה, ורכשה הרבה אבני יסוד וכלים בתחום הפסיכולוגיה של הילד, לצד זה שהיא מנהלת משרד עורכי דין בתחום דיני המשפחה, מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב, ובפני קהלים שונים, כולל השתלמויות מקצועיות לעורכי דין. היי שרון.
שלום וברכה.
אז הדבר שאני כל כך שמחה שאיתנו, לדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה של ניכור הורי, ואת חקרת את הנושא, אני מבינה, מאוד לעומק בצד המשפטי של הדברים.
נכון.
אז ספרי לי קצת על איך זה נראה מהצד המשפטי, כל הנושא הזה.
אוקיי, בהחלט. למעשה, התחלת התהליך, ולמעשה גם המחקר בראש ובראשונה יוצא מתוך השאלה של עד כמה עולם המשפט יכול להתערב ובאמת להשפיע ולאכוף סוגיות שהן מעולם הרגש. הספר שלי עוסק למעשה, וכך גם המחקר, בניכור הורי משני היבטים. ניכור הורי במושגו היותר מוכר של ילד להורה, וניכור הורי של הורה לילד במצבים שבהם ההורים שאינם המשמורנים לא מקיימים את הסדרי הקשר בצורה הקבועה, ולמעשה מקיימים קשר ספורדי אם בכלל עם הילד. ושתי הסוגיות הללו למעשה דנות במקום ובממשק של עולם הרגש עם עולם המשפט. וכאן ומכאן בעצם מתחיל המחקר שבחלקו הראשון קודם כל בוחן את סוגיית הניכור ההורי, את התסמונת של גרדנר, שהוא זה שככה טבע את השם שלה בארצות הברית. המסקנה היא שאין להתייחס או לעשות שום רפרנס לגרדנר, כיוון שהתיאוריה שלו מאוד בעייתית, מאוד מוטה מבחינה מגדרית.
רגע, אז בואי, רגע, אני עוצרת אותך כדי שתסבירי, כי המאזינות שלנו והמאזינים שלנו לא יודעים מי זה גרדנר כנראה, ורובה. אז בואי תספרי לנו קודם כל על התיאוריה הזאת, שאני מבינה שהיא הייתה התיאוריה שהובילה את עולם המשפט עד לפני כמה שנים?
נכון, אני אומר שהסוגיה של ניכור הורי, זאת אומרת מצבים שבהם ילדים מנוכרים מהוריהם, בין אם כפרי הסתה יזומה של ההורה השני, או ממאפיינים פסיכולוגיים רבים ושונים, וזו נקודה שאני אשמח שנתייחס אליה בהמשך, כי לא כל ניכור הורי הוא תוצר של הסתה, וזו נקודה שחשוב לדעת אותה. Okay. אז הנושא הזה תמיד היה קיים, אבל גרדנר למעשה נתן לזה שם ואפיון שמאוד הקל על מערכת המשפט להתייחס לזה. בכלים לכאורה מדידים, זאת אומרת, הוא כשלעצמו פסיכיאטר אמריקאי, והוא כתב ספרים בנושא, שאגב חלק מהביקורת שהוא בעצם פרסם אותם בהוצאה עצמית, אז הם לא עברו שום ביקורת אמיתים, והוא יצר לעצמו למעשה מוניטין של כמי שטבע את המושג, אפיין את התופעה, ובעצם הגדיר כמה פרמטרים, בעצם איזה צ'קליסט שצריך לעבור בשביל לבוא ולומר התופעה קיימת, וכך בעצם היה מאוד קל לאמץ את זה, כי זו תופעה מורכבת שאין לה פתרונות קסם, וגם הזיהוי שלה ברמת האתיולוגיה, הסיבות, הוא לא פשוט. אז פתאום היה איזשהו כלי שלכאורה היה קל מין לשימוש, ונעשה בו שימוש רב מאוד בארצות הברית, ולאחר מכן הגיעו פתאום התוצרים המאוד בעייתיים, והביקורות כנגד המשנה שלו, כשלמעשה אנחנו מדברים על אדם שבהגדרת הדברים שהוא אומר, הוא טוען שצריך להעניש ילדים, עד כדי כך לקחת אותם לכל מיני, כשצריך להוציא אותם מההורה שמסית אותם לכאורה, להעביר אותם לכל מיני תחנות מעבר, שאם זה כל מיני מוסדות לנוער עבריין וכולי, והוא אפילו אומר לא להוציא אותם למוסדות הכי טובים כדי שמיד יבינו איך הם צריכים להתנהג. זאת אומרת, כל מיני דברים שאנחנו לא מקבלים אותם בעולם מושגים נורמטיבי, כולל תמיכה בפדופיליה, רק אמירה שבחברה שלנו זה לא מקובל, אז לא צריך לעשות זאת, אבל הוא לא יוצא כנגד התופעה בכללותה, ודברים שהם באמת דברים שלא לא מתקבלים על הדעת של חשיבה נורמטיבית, אם זה בעולם הפסיכולוגיה או בעולם המשפט.
רגע, אני אעצור אותך שנייה, רק תגידי לי באיזה שנים הוא פרסם את המאמרים, כי זה נשמע משהו שהוא לא חדשני מעכשיו.
אבל הוא כמובן, הדברים האלה הלכו ונשענו וצברו תאוצה לאורך השנים. יש לו גם דמויות שונות שממשיכים את דרכו. היום אני יכולה לומר שכבר לא פוליטיקלי קורקט לומר את השם גרדנר.
אוקיי, וטוב שכך אולי.
אכן. אבל עדיין הוא מאוד מאוד השפיע על תפיסת התופעה, על תפיסת האמצעים לטיפול בה, באופן שהרבה פעמים משאיר חותם לא חיובי. ולכן צריך, אז קודם כל אחת המסקנות בספר היא כמובן לא להתייחס לגרדנר, למורשת שלו בשום צורה ואופן, מכיוון שהיא פוגעת בזכויות קטינים ובזכויות נשים. אבל מנגד אנחנו כן צריכים להתייחס לתופעת הניכור ההורי, שהיא כתופעה ולא כתסמונת, אנחנו אכן ערים לקיומה.
אוקיי, אז רגע, אז גרדנר לא, ובעצם אני מבינה שבשנים האחרונות התרחשה איזושהי מהפכה בעקבות מה שאת אומרת בנושא הזה של ניכור הורי, ממקום של שמאשימים את הילד ומאנישים את הילד ובעצם עושים דברים שהם פעולות מאוד מאוד קיצוניות, למה התוצאות עכשיו, מה בעצם הגישה היום הרווחת?
אני אומר, למעשה, כשאנחנו אומרים להניש את הילד, זאת אומרת, אני חייבת לומר, זה להניש לכאורה את הילד ואת ההורי המנקר שגרדנר הצביע עליו. היום אני לא יכולה לומר שממש הראה מהפכה, בטח לא במדינת ישראל. אני יכולה לומר שיש מודעות גוברת לתופעה, ולמעשה אנחנו צריכים היום במשפט הישראלי להתחיל להתוות דרך שבתי המשפט יוכלו לאמץ, כמו גם אמצעים טיפוליים שעדיין לא מספיק מפותחים במדינת ישראל, ואיזשהו נקודת מבט אנחנו יכולים לתת לכיוון של אוסטרליה למשל, ששם אני גם חקרתי רבות במסגרת הספר. באוסטרליה היא מדינה שמאוד מתקדמת בכל הנושא של טיפול ודיון ובחינה של תופעת הניכור ההורי, ואני מתכוונת בהיבטים שהלוואי והיו לנו כאן, אם זה ועדות ממשלתיות עם אנשים משכמם ומעלה מתחום האקדמיה ומתחום של עולם המשפט והפסיכולוגיה, שדנו ובחנו ונתנו המלצות לממשלה, ודוחות על גבי דוחות על גבי דוחות ודיונים שברמה לאומית ממש, עם תוכניות שונות לטיפול בניכור הורי, ושם אם ננסה לתמצת את המסקנות, קודם כל דיברו על זה שהמערכת המשפטית צריכה להתאים את עצמה לתופעה. אנחנו לא עוסקים בתופעה שאפשר לדון בה בזמן שנקרא זמן משפט, שדיון מתקיים אחת לכמה חודשים, שתזכיר מגיע מפקיד סעד ברשות המקומית אחרי חצי שנה או תשעה חודשים במקרה הטוב. זה לא עולם שאפשר לחיות בו, כי ברגע שיש ניכור של ילד כלפי הורה, הזמן שחולף הוא קריטי, הוא בעצם יוצר קיבוע של התופעה, ואז הרבה יותר קשה לחזור ממנה אחורה להבראת היחסים. ולכן דבר ראשוני שדיברו עליו הוא יצירת מערכת משפטית אחרת שתהיה מותאמת ספציפית לעולם של ניכור הורי. אם זה מערכת שטווחי הזמנים וההיענות המשפטית תהיה קצרה מאוד, שופט שהוא שופט מעורב בדיון ולא שופט בתפקיד האדברסרי, במערכת האדברסרית שהוא יותר צופה, ומי שמנהל תהליך זה בעצם הצדדים באי כוחם, אלא הוא שופט שהוא דינמי, הוא פעיל, הוא יוזם את תהליך, והכל במטרה להגיע למציאות שבה אנחנו יכולים לתת מענה מהיר למצבים הללו. ואחת הסוגיות שמאוד מאוד חשוב להדגיש אותם, וכאן לפעמים המערכת שלנו לעתים לטעמי עלולה לחטוא, זה אפיון לא נכון של הגורם לתופעה. כאשר יש בעיה בקשר בין ילד להורי, אגב הליכי פירוד וגירושין בין ההורים, קל מאוד להפנות אצבע מאשימה להורי השני ולומר,
אתה הגורם לך. אתה כי סכסכת, אתה אמרת, אתה הכפשת.
בדיוק, שתמיד במצב של סכסוך הם מייחסים לאותו הורה איזשהו אינטרס מניפולטיבי במהלך הזה. כן. וחשוב לדעת שלא כל המקרים הם כך. יש הרבה מאוד מצבים שבהם מאפיינים פסיכולוגיים שונים, אם זה בהתאם לגיל הילד, אם זה המקום של הילד בתוך הסכסוך המשפחתי, מביאים אותו להתנכר לאחד ההורים ולא מפאת הסתה מכוונת. לדוגמה, אנחנו מכירים את הנושא של קונפליקט הנאמנות. ילדים במצב של גירושי הורים או פירוד הורים נמצאים לעתים בקונפליקט שהם לא יכולים לשאת על כתפיהם. כל אחד מההורים מצפה מהם לדברים מסוימים, הם נקראים בין ההורים ובין הציפיות שלהם, ולעתים הבחירה בהורה אחד היא פשוט איזשהו מנגנון הגנה שהילד מפתח על מנת להסיר מעליו את המשקל העצום הזה שהוא לא יכול להתמודד איתו. כן. כמובן שהמצבים האלה מחייבים באותה המידה התערבות מהירה טיפול, אבל הם לא כאלה שבעצם מונחים על ידי אחד ההורים. אז הנושא של הזיהוי, כמובן יש גם מקרים אגב שיש קשר בעייתי מלכתחילה בין ההורה לילד. אנחנו רואים הרבה פעמים תאים משפחתיים, שבהם יש הורה אחד שיותר קשור לילדים, והתקשורת שלו איתם יותר טובה, והורה אחר שמאוד תלוי בגישור של ההורה השני, את מערכת היחסים. כן. כשהמשפחה מתפקדת, מציאות שזורמת והכל בסדר. כשהמשפחה מתפרקת, וכל הורה אחראי בעצם באופן בלעדי לקשר שלו עם הילדים, הקשיים האלה עולים וצפים, וצריך להתמודד איתם. אז לכן כן. הזיהוי הוא קרדינלי לדעת ממה זה נגרם, ולא למהר להאשים את ההורה השני. כי כן, בעצם וואו. אותה האשמה, שהיא האשמת שווא, יכולה בסופו של יום גם להזיק לקטינים. אנחנו רואים
לייצר עוד יותר, משהו יותר גרוע אפילו.
נכון, וגם זה עלול, ואחת הסכנות של השימוש הגובר בתופעת הניכור ההורי במערכת המשפטית, זה שיש חשש להחלשת קולם של ילדים. מכיוון שכמעט כל טענה על התעללות בילד, או אם חלילה עולה טענה לפגיעה מינית בילד, אגב, לא רק על ידי ההורה השני, זה יכול להיות גם מי ממשפחתו של ההורה השני, מיד קמה ועולה טענה של ניכור הורי. כן. ברגע שאנחנו נלך שבי אחר הטענה, ומיד נאפיין את זה כך, בלי לבחון היטב, אנחנו בעצם עלולים להחליש קולו של ילד, לא להתייחס ברצינות לטענה, אפילו להגיע למצב נוראי של להוציא ילד ממשמורת, מפאת ההאשמה כאילו הורה עשה מעשה בלתי מתקבל על הדעת של האשמת שווא בהתעללות או בפגיעה מינית, ואגב כך בעצם לפגוע פגיעה חמורה בזכויות של ילדים להשמיע את קולם ולהיות מוגנים.
כן, וואו, זה נושא כל כך קשה. תגידי, מה יכול הורה שנמצא במצב הזה לעשות משפטית היום כדי להתמודד עם המצב, קצת להגיע לאיזה שהם תוצאות שעוזרות לו בקשר מול הילדים? יש משהו ש... יש איזה הליך כיום שעושים אותו ש...
קודם כל כן, המערכת כבר יש בה הרבה יותר תובנה ומודעות לנושא. הורה שמוצא את עצמו מנותק מילדיו או בקשר, או שהוא מרגיש הסתה, או שהילדים בתהליך התנקרות, חייב לפנות במהרה. זאת אומרת, הזמן כאן הוא זמן חשוב, לפנות לבית המשפט, להתריע על כך. אני אוכל לומר שיש תוכנית פיילוט במחוז תל אביב של בתי משפט ענייני משפחה, שיש שופט מוקד שזה תפקידו, שכל התיקים מגיעים אליו בסוגיה הזאת, והמטרה היא באופן מאוד מהיר לקיים דיון, לנסות לאפיין, להפנות לאיש מקצוע טיפולי, ומיד להיכנס לתהליך התערבות, כמובן בשלבים הראשונים תהליך התערבות טיפולי, על מנת לאחות את הקשר ולפתור את המשבר. וזה רלוונטי גם למצב שיש הורה מסית, וגם למצב שההתנקרות היא מטעמים אחרים. כל מצב כזה מחייב התערבות משפטית מהירה. כמובן שבמצבים שבהם בית המשפט יזהה שיש הורה שמסית במכוון, כמובן שבמצבים האלה גם אותו הורה יהיה כפוף לאמצעים הנישתיים עם סנקציות שונות. הנושא של מחויבות לטיפול היא דבר חשוב, כי הרי כמו שאמרנו, הפתרון האמיתי הוא בדרך טיפולית, וכאן צריכה להיות נפש חפצה מכל הנוגעים בדבר לקיים את התהליך הזה. אנחנו רואים לעתים מצבים שילדים לא באים לטיפול, והורה, אם הוא מסית במכוון, לא יביא אותם לטיפול, וינסה להטיל את האשמה בילדים, הם לא רוצים, אני מאוד חפץ, אבל הם לא רוצים.
כן.
אז גם כאן צריך לדעת לזהות את זה, ולעתים לתת צווים אכיפתיים לטיפול. זאת אומרת, לחייב הגעה לטיפול, וכאן זה מחבר אותנו לצורך במערכות טיפוליות שתהיה להם את המומחיות והידע לטיפול במצבי ניכור הורי. גם בעניין הזה אני יכולה לומר שיש כבר תוכניות פיילוט שמיושמות, עוד לא בכל המקומות, אנחנו בשלבים המאוד ראשוניים של התמודדות נכונה עם התופעה, אבל גם כאן צריך לפתח יותר ויותר תוכניות טיפוליות שמתאימות לבעיה המאוד ספציפית הזו, אבל בהחלט אם אפשר לומר את זה, לפנות לבית המשפט, לבקש דיון מהיר ולא להרים ידיים. גם אם צריך להזכיר לבית משפט, אם יש חוסר שיתוף פעולה בטיפול, לפנות כל הזמן לוודא את אותה מטריה שיפוטית שתלווה את התהליך על מנת למגר את הניכור כמה שיותר מהר.
תגידי לי, וואו, מה עם בית הדין הרבני? האם גם שם יש מודעות לתופעה? אני פשוט מכירה כמה וכמה נשים חרדיות שהתגרשו ובעקבות כך נלקחו מהם ילדיהם והם לא יכולות לראות אותם. האם חקרת את התופעה הזאת בבית הדין הרבני או רק בבתי המשפט?
לא חקרתי את התופעה בבתי הדין, וזה כבר תופעה שבאמת גם ברמה הסטטיסטית צריך לבדוק עד כמה באמת בית הדין נענה במהרה בצווים תקיפים למצבים של ניכור הורי. וכאן אני מרשה לעצמי לומר, לא על פי מחקר שנעשה, אבל כאן אני שואלת השאלה, במצבים כאלה שבהם יש מבחינת בית הדין איזושהי תחושת אשם מוסרי באישה, עד כמה בית הדין יתערב? ופה יכולה, אני מקווה, שלא נמצא את עצמנו בבעייתיות כזו, אבל אנחנו יודעים שבבתי הדין הרבניים לא אחת יש שיפוט שאני מכנה אותו שיפוט מוסרי. ובעצם אנחנו רואים החלטות, זה גם מתקשר להיבטים של בגידה, ובעצם סנקציות רכושיות על בגידה, גם אם זה עטוף בכל מיני נימוקים משפטיים, עדיין אנחנו בהחלט רואים פערים בין התפיסה של איך לחלק רכוש ומה אישה תקבל לו הייתה נידונה בעניין הזה בבית משפט לעומת בית הדין. אז גם בהיבט הזה חשוב מאוד שלא תהיה תפיסה שיפוטית. ברגע שתהיה תפיסה שיפוטית של בתי הדין כלפי אישה שעשתה כך או אחרת, אז גם לדעתי רמת ההיענות לבעייתיות שנוצרה עם הילדים יכולה להיות מושפעת מכך. אז שוב, אני אומרת את זה רק כנקודה שצריך להיות מודעים לה, כמובן לא על בסיס מחקר כזה או אחר.
אני מנסה להבין את זה. האם אפשר לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בנושא של ניכור הורי בלי קשר לתיק הגירושין? האם אפשר, נגיד שהתיק מתנהל בבית הדין הרבני, אבל אני רוצה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בעניין הספציפי הזה. של ניכורים, יש אפשרות לנתק את שני התיקים של הגירושין?
לא, אין אפשרות לנתק, אין אפשרות מכיוון שתלוי. אם המשמורת כרוכה בהליך הגירושין, אז זו סוגיה שהיא בעצם ביטוי של המשמורת והסדרי הקשר. ולכן לא ניתן יהיה בסוגיה הזו לפנות לבית משפט. אבל אם הסוגיה לא כרוכה, זה שהוא מחזיר אותנו למרוץ הסמכויות, אז יש מקום ככל שניתן להגיש את ההליך לפני שהוא כרוך לתביעת הגירושין בבית המשפט.
הבנתי.
אבל שוב אני אומרת שלא יצא חליל המסר או אמירה שבתי הדין לא ערניים לתופעה, אני לא עשיתי מחקר בבתי הדין, אני חושבת שבטיפול של בתי הדין בניכור הורי חשוב לוודא שלא יהיה איזשהו שיפוט מוסרי כלפי אחד ההורים, בפרט כי את מתארת שאנשים מגיעים ממגזר חרדי או דתי, ואם יש יוזמה לפירוד או בגידה, אז חשוב שלא יהיה שיפוט מוסרי שעלול להשפיע על האמצעים שינקטו כנגד הורה כזה או אחר.
כן. טוב, שרון פרילינג, זה באמת היה מדהים ומעניין לדבר איתך, ואני מאוד מאוד מקווה שהספר שלך ישפיע. אני יודעת שהרבה שופטים קוראים ספרים מקצועיים בתחום הזה, ואני משערת שזה אחד הספרים, הבנתי שהוא אב קרס ומאוד מאוד מעמיק, אז אני מקווה שהוא יעשה איזושהי עבודה טובה בפסיקות שאנחנו נראה בשנים הקרובות בנושא הזה.
בהחלט, תודה רבה.
תודה לך, ותמשיכי לעשות טוב.
תודה.
ביי, להתראות.